משפחה גרעינית. עורכת נעמה שוחט.
הגרעינית של יום שני, שלום ג'קי, מה שלומך?
שלום אברי, כן, תוכנית היום חצי עגומה, יש לומר, אנחנו ערב פורים.
חצי עגומה, כן. חצי תחפושות, חצי משפחות שמאבדות את ראש המשפחה בפיגוע, ומה עכשיו? 12 נפשות, אני שואל את עצמי, יאללה, 12 ילדים.
כן.
שואל את עצמי, האם זה יותר גרוע ממשפחה של שני ילדים, האם זה יותר טוב ממשפחה של שני ילדים, האם העובדה שיש מעגל תמיכה כל כך גדול, כל כך הרבה אנשים במשפחה, זה כאילו מוריד את התמהיל של אבא, או שההפך, אני לא יודע, זה גם לא כל כך משנה, מחשבות סרק. אבל אני חושב עליהם מהבוקר, מהרגע שנודע, דבר פטירתו.
מה עובר בראש של האימא, מה עובר בראש של הילדים הגדולים שמרגישים ש... מה, באמת, האם משהו כבר מספיק צלול כדי שיעבור בראש בשלב הזה, שזה פשוט מין תחושת ורטיגו מוחלטת של אובדן ואימה. כן, כן.
כל התנחומים מכאן למשפחת אטינגר, איתכם בצערכם, מקווים שכל הנפגעים האחרים ישובו איכשהו לאיתנם. הלוואי, אנחנו פותחים, נגיד שבחצי השני היום נדבר על...
אלה רגעים שבהם אתה אומר טוב שיש קהילה, אתה יודע, כי השאלה שלך היא באמת חסרת פתרון, האם עדיף משפחה קטנה או גדולה במצבים כאלה, אבל דבר אחד, יש פתרון מאוד מאוד ברור, האם עדיף לחיות חיים קהילתיים או לא קהילתיים במצב כזה, ופה התשובה היא די, כן, די פשטנית אפילו.
ברור. בחצי השני היום נדבר על ההכתרות, אתם לא יודעים מה זה אפילו, נכון?
נספר לכם מה... חלק מאיתנו יודע.
כן, אבל חלק קטן. חלק קטן, אבל זה מה שמעסיק המון אנשים בעם ישראל, ממש בימים האלה, ההכתרה. נספר לכם עליה, על מנהגיה.
אנחנו מדברים על המגזר הדתי, על מוסדות חינוך דתיים, בעיקר על תיכוניים, סליחה, על יסודיים, שבהם במרכז החגיגות, יותר מהתחפושת, יותר מעד לידה, יותר מהכל, עומדת, אני תשמע... זה היה לפני כמה שנים אצלי. זה חי לגמרי.
באמת?
הזיכרונות הכי חיים שלי מהישיבה.
עוד מעט נדבר על איך לצלם את הילדים שלנו כשהם מחופשים, טיפים של אלופים לצילומים טובים, וגם מחקר חדש קובע שאין יתרון לבן הבכור, לא מבחינת אינטליגנציה ולא משום בחינה, לאחר ששנים לימדו אותנו שהבכור הוא מוביל בכל מיני... פרמטרים.
המחקר מריר שבוצע על ידי ילדים קטנים וסנדוויץ'ים מרירים. אנחנו מביאים את זה מתוך הגינות, אבל אתם ואנחנו יודעים שזה קשקוש אחד מוחלט. כן.
אבל אנחנו פותחים עם הדוקטור חנה חימי, מנהלת היחידה הקלינית של נטל, נפגעי טראומה על רקע לאומי. שלום חנה. רגע, עוד שנייה, תכף, רגע, ירדה מהקו, תכף תעלה על הקו. עוד שנייה אחת, ואנחנו... נשאל אותה מניסיונה העשיר מה עובר על המשפחות של נפגעי הטרור ואיך... שלום חנה.
שלום.
שלום וברכה. טוב, אני מניח שאת הסרט שמתחילה עכשיו משפחת אטינגר, את עברת עם משפחות רבות?
נכון. לצערנו זה
תסריט
שמוכר לכולנו, אבל התמודדות של משפחות... שהאובדן הוא כל כך קשה, ואני מבינה ככה ממה ששמעתי שמדובר בילדים בטווח של גילאים משנה עד 22. אז מה שחשוב לי להגיד בהקשר הזה, שחלק מהמורכבות של ההתמודדות עם האובדן והזמן ככה שההבנה הזאת והידיעה וכל העולם הרגשי מתארגן מול הידיעה הזאת, דורשת הרבה רגישות בהתייחסות לכל אחד מבני המשפחה, בהתאם לגיל שלו, ליכולת שלו, לדפוסים שלו.
זאת אומרת, לא מעזור. את בעצם אומרת, הילדים הגדולים, הילדים בסביבות גיל ה-20, הם לא חלק מהצוות התומך, הם חלק מהצוות הנתמך.
אני חושבת שהם יכולים להיות גם וגם, וזה חלק מהאתגרים. המורכבים בעבודה עם המשפחה, זה קודם כל ההבנה שלכל אחד יש את הדפוסים שלו, וגם יש הבדלים בין ילדים בגיל הצעיר, שאז אנחנו בדרך כלל נראה את התגובות כיותר גופניות ומתנהגים את המצוקה שלהם דרך הגוף, לבין ילדים שבגיל ההתבגרות, שאז הביטויים הם אחרים.
תגידי משהו, חנה. את עומדת בראש נטל, מנהלת היחידה הקלינית של נטל, נפגעי טראומה על רקע לאומי. יש הבדל בין משפחה שהאבא או האימא או שניהם נקטפים בגלל מחלה, בגלל תאונת דרכים, או בגלל פיגוע בכביש?
אז קודם כל אני חושבת שטראומה היא טראומה היא טראומה, וההתמודדות עם הממשות של האובדן, אם אני משווה למה שאתה אומר, אם אפשר להגיד מחלה, זאת אומרת גם הידיעה שזה הולך לקראת איזושהי סוף, אז עדיין כשנפגשים עם זה בפועל, הטווח של הרגשות, של הביטויים, של ההתנהגויות, הוא מאוד מאוד אישי, וזה מסוג הדברים שאין אליהם מכנה. כשמתגשים כן. איתם, זה מוציא את כל ה...
זה משנה שבמחלה, נגיד, יש איזה זמן של הכנה מסוימת?
פרידה אפילו, כן.
אני חושבת שיש פה, שזה מאוד מאוד מורכב, כי זה גם תלוי בגיל, באישיות, מה הקרקע המכינה שכל אחד מגיע לתוך החוויה הזאת, ומה ההיסטוריה שלו בהתמודדות עם משברים. וקודמים, זה מאוד מאוד שונה מילדים שהיכולת ההבנה שלהם היא הרבה יותר מורכבת, היא הרבה פחות, זה משהו שהרבה יותר קשה למלל אותו ולהבין אותו, לבין מתבגרים או מבוגרים. ואני חושבת שמה שחשוב זה היכולת של הסביבה ללמוד לזהות את סימני המצוקה ואת ההבדל בהתנהגויות של כל אחד, גם של האנשים מבוגרים וגם של המתבגרים וגם של הילדים, יחסית לעצמו לפני קו השבר הכל כך קשה, ולראות איזה ביטויים יש של אי שקט, הפרעות בשינה, שינויים בלימודים, אינטראקציות חברתיות, עצבות, מצב רוח, איך בכלל להתמודד עם האימה הזאת שמציפה את המשפחה סביב אי הוודאות וכל המשמעות של ההתמודדות, כי יש משמעות בלתי נתפסת למה קורה במרחב הזה, כאילו שממד הזמן, החיים שהיו עד האובדן והחיים שאחרי.
תגידי, העובדה שאנחנו מדברים על אנשים שגרים באזורים שבהם יש פיגועים על בסיס יומיומי, ושאדם היוצא אל הכביש, באיזשהו אופן הוא ומשפחתו לוקחים בחשבון שיקרה להם משהו. זה מקל, זה מכביד, זה משנה משהו?
תראה, אני חושבת ששוב, זה תלוי בגיל, באישיות, ברקע, זה לפה או לפה. יש אנשים שדווקא התמודדות לאורך זמן מייצרת סוג של חוסן ויכולת להתמודד, לגייס משאבים אישיים, משאבים סביבתיים, משאבים קהילתיים, משפחתיים, להתמודד עם כל מה שנדרש. ויש כאלה שדווקא זה מעצים אצלם את כל העוצמה של הסימפטומים הפוסט-טראומטיים. וזה מה שנקרא טראומות מורכבות, כאילו שמגיעים לסוג של שחיקה בהתמודדות האינסופית. אז אני חושבת שקשה להגיד את זה ברמה של הכללה.
כן. בואו גם נזכור שבאותה מהדורת חדשות שבה שמענו על הלווייתו של הרב אטינגר, גם שמענו על פיגוע באוטרכט שבהולנד, שזאת עיר שלווה במובן ההולנדי של המילה שלווה, ככה ש... הדברים שפעם היה אפשר לבנות עליהם, על ההבחנות המאוד מאוד חדות בין מקומות שלווים לבין מקומות סוערים,
היא הבחנה ש... ובכל זאת, כיוון שבתוכנית... אנחנו משדרים מדי... כן, כולם... דברי.
אני אומרת שזה החלק הקשה, שבעצם היום חוויית האיום והחוסר ביטחון היא מציפה והיא נוגעת בכל מקום, וחלק מההתמודדות באמת במצב כזה זה כן לראות איך אפשר לזהות אנשים בתוך המשפחה, בתוך הקהילה, שיכולים לתת חוויה של ביטחון וכן תמיכה ועזרה, ולזהות את השינויים ההתנהגותיים, הרגשיים, אצל כל אחד יחסית לעצמו, ולבדוק מי זקוק לעזרה ובאיזה שלב. כי לכל אחד יש את הקצב האישי שלו, ביכולת לבטא את הדברים ולתת להם, ובכלל...
כן.
לענות
אבל,
לעזרה.
אבל מי עושה את זה בכלל? תפקידו של מי זה? מי הוא העוקב אחרי השינויים? הרי כל המשפחה בטראומה, המעגלים החיצוניים, אני יודע, כל אחד עסוק בענייניו. מי שם לב לכל פרט ופרט במשפחה והשינויים החולפים עליו?
אז אני חושבת שחלק מהעניין, בטח בקהילות, ובזה אנחנו כן מכירים, וגם נטל, יש לנו יחידה קהילתית, וגם שהיא יוצאת לשטח, וגם... אנחנו כיחידה קלינית נותנים מענה לכל מי שמעוניין, רק להתייעץ אפילו, להתקשר ל-1-800-363-363, מהבוקר, משבע בבוקר עד השעות מאוחרות של הערב, להתייעץ, לתאר את הסיטואציה ועוזרים בהכוונה למי נכון לפנות בתוך הקהילה, גם לסוכני משנה, mm-hmm. שהם אנשים מהרווחה, שירות הפסיכולוגי, okay. רבנים, זאת אומרת, יש כתובות בקהילה, שגם okay. הם יכולים להתקשר אלינו, ואנחנו נותנים את הייעוץ, הכוונה, סליחה, וגם מענה טיפולי למי שצריך, ברגע שאנחנו מבינים שזה...
נאמר שוב נכון. את מספר הטלפון שלכם, של נטל, נפגעי טראומה על רקע לאומי, את אומרת, 1-800-363-363.
נכון.
יפה. תודה רבה לך, דוקטור חנה חיים.
תודה רבה לך.
מנהלת היחידה הקלינית של נטל. שלום. שתהיו מובטלים. אמן.
כן, נורא היינו רוצים להגיד לה לסיום, שלא תהיה לך עבודה וכאלה.
הנה אמרת.
נו. לא, איפה?
מחקר חדש, חברים. מחקר חדש.
מחקר חדש.
במשך שנים הניחו בעקבות משנתו של אדלר כי הבכור הוא הכי אינטליגנט ומוצלח מבין האחים. מאמר חדש שמציע שזו...
לרדת מזה, כן.
ירדנו. הנה דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית, אוניברסיטת תל אביב. היי עידית.
היי, מה שומכם?
בסדר גמור. מה הייתה הקונבנציה לפני שנשבור אותה?
אדלר הציע שהבחורים בעצם מאמצים יותר את העמדה ההורית שהם ובניו בדרך כלל בעסקים המשפחתיים. שהם נולדים ובהתחלה יש רק אותם ואז יש הזדהות גדולה יחסית בינם לבין ההורים. ההורים גם פנויים יותר להשקיע בהם משאבים. ואחר כך הילדים שהם מתווספים במידה ומתווספים בעצם הופכים להיות הקטנים, הצעירים. וזה אנחנו מולם כשהבחור מזדהה עם הוריו ולכן לפי המסורת הזו אמור היה להיות יותר שמרני, יותר אחראי. יותר מגלם בעצם את התפקיד ההורי המטפל.
יותר שמרני או יותר אינטליגנטי? כי...
גם וגם.
אתה אומר ששמרני זה אינטליגנטי.
זהו, זה נשמע לי לפעמים ההפך. ואדלר היה הראשון לנסח את זה כך?
אדלר הציע שבעצם למשתנים אובייקטיביים ממש, כמו חולשה גופנית ספציפית, או סדר הלידה, תהיה השפעה לטווח ארוך. לאורך כל מהלך החיים, על אופן
התערבות האישית. ובא המחקר החדש ואמר, אדלר, טעית.
לך למפוחיות, כן.
ממש ככה, כן. לא, חוץ מעניין המפוחיות, אבל בדיוק. בעצם המחקר החדש הוא עוד מחקר גדול, מבוסס, שתוקף מכל מיני כיוונים, ושמפריך את ההנחה הזו.
איך?
בכל מיני דרכים, גם... ישבו את הפרופילים של האישיות של אנשים ולא מצאו מתאם קורלציה לסדר הלידה שלהם למקומם היחסי במשפחה.
וואלה.
גם הלכו בכיוון ההפוך לביוגרפיות של אנשים שנחשבים כמהפכנים, כאלה שהם שברו מסורות וניצו ולקחו סיכונים גדולים והיו מאוד יצירתיים. ומצאו שאין בקרבם רוב לבנים צעירים, כלומר, שאמורים כביכול לייצג את הקוטב הנגדי של המשוואה הזו,
כן,
ולהיות
כן.
כאלה ש...
יכול להיות שהעולם השתנה מאז שאדלר קבע את קביעתו, ובגלל זה, זה...
זהו, אני תוך כדי שיחה, אני מנסה לחשוב, כאילו, משה רבינו, נניח, מצוין, ממש במובהק, כבן הקטן במשפחה, ככזה שאחותו עזרה לגדל אותו וכו'. אני בטוח שיש עוד רעיונות, שיש עוד דוגמאות כאלה. אבל את אומרת, שום קורלציה.
שום קורלציה, זה דוגמאות שהן אנקדוטיאליות. אלה דוגמה שקל אולי יותר לקפוץ לראש, אבל אם אתה לוקח את איינשטיין או את דרווין, אז אתה מקבל שאנשים שחושבים מחוץ לקופסה הם לא בהכרח צעירים. הם יכולים אפילו להיות בחורים.
אוקיי, אז מה זה משנה לנו עכשיו?
זה לא משנה, זה תמיד קצת מצחיק, בגלל שיש תחושה מאוד חזקה להורים שהילדים שלהם נורא שונים אחד מהשני, וממש טיפוסים לגמרי נבדלים, וכנראה, והרבה אנשים באופן טבעי מייחסים את זה למיקום במשפחה. טוב, הוא הצעיר שלי, ובגלל זה הוא הרבה יותר שווה, ולא קושרים את זה לעובדה שאולי הם נוהגים כלפיו אחרת. לפעמים גם אפשר לקחת מזה שבעצם מה שקורה בראשית במשפחה בשנים הראשונות, כנראה שאין לו כל כך הרבה השפעה אם הוא לא דרמטי. אם זה לא אירוע טראומטי או איזשהו טיפוח אינטנסיבי יוצא דופן, כנראה שלמשתנים שכאילו נראים נורא חשובים, האם היית ילד סנדוויץ' ותמיד קיבלת בגדים יד שנייה, שהיית צעיר ופינקו אותך כל הזמן בממתקים, אין כזו השפעה בטווח הארוך על האישיות. אז גם אם אנחנו לא הורים מושלמים, וגם אם בבית לא הכל 100%, עדיין יש עוד הרבה מקורות השפעה, גם גנטיים, גם הסביבה החברתית הרחבה, בני הגיל שאתה פוגש יותר מאת ההורים שלך רוב הזמן. הם מקור כזה להשפעה, ולא
כלומר
לקחת את האשמה על כל ואת כובד האחריות לכיוונים האלה השליליים של להרגיש זה ש הולדתי לו אח, או לא הולדתי לו אח, או הייתי יותר פנויה להעניק אותו או פחות, שזה שינה את מהלך חייו.
כלומר, את מרחיבה את מה שאנחנו הבנו בהתחלה, זאת אומרת, זה לא מדובר רק בהצלחה, בשמרנות או באינטליגנציה. באופן כללי, את אומרת, אנחנו לקראת מצב שבו נצטרך לוותר על פרופיל כלשהו של בחורים.
של כל סדר במשפחה, לא רק בחורים.
כן, כן.
של כל סדר
במשפחה. חד משמעית. המשתנה היחיד עד כה שקושר באופן מובהק ובאופן שהוא פי-ריוויוד לסדר הלידה, למיקום היחסי במשפחה, הוא אינטליגנציה, וגם זה אבל בפער שהוא זניח. זה נקודה אחת ב-IQ בממוצע יותר לבחורים בהשוואה ללא בחורים. זה נמצא שמבחינה קלינית אין לו שום משמעות. כלומר, להבדל בין נקודה אחת יותר או פחות ב-IQ, זה בערך כמו ההבדל בין 5 נקודות יותר או פחות בפסיכומטרי, ואין לזה כל כך השפעה.
אם הייתה לי עוד נקודה אחת ב-IQ, הייתי משנה את העולם, עידית.
אתה כבר משנה את העולם, אתה רואה, הנה הוכחת.
הוא היה משנה יותר.
זה היה כפול למה שיש לי.
תשאיר משהו גם לבחורים אחרים.
אני חייב לומר שכבחור, המחקר הזה משחרר אותי. אני מרגיש שממש בא לי לגדל רסטות עכשיו.
חופשי למרוד. יש אישור חתום מהפסיכולוגיה.
אני רק רוצה להגיד, כל מגישי משפחה גרעינית הם בחורים.
נכון.
בבקשה.
ועכשיו זה יצריך
וגם העורכת.
קריון מיון למגישים
וגם התחקירנים.
ובסין כל הילדים פחות או יותר.
באופן כלל. אני רואה באפליה. אני חושבת שאתה
חוסס
את התוכנית לצביעה.
וואלה.
כן.
טוב. אם ככה אנחנו נפטרים ממך כבר עכשיו, לפני שהתביעה תבשיל, דוקטור עידית גוטמן,
אנחנו רוצים בהצעת עורך דינינו, כן, כן, כן. תודה רבה לך.
שלום. אנחנו מתקרבים לפורים, עוד יום-יומיים נעתה על ילדינו את שלל תחפשותיהם.
בגן של שלי, כבר הבוקר, כבר הבוקר.
טוב.
כן, כי מחר זה היום החופשי של הגננת, אז אז הוקדמנו ביום.
וואו.
מה שיאפשר לי לחגוג את תענית אסתר יומיים.
איזה אני יודע לחיות.
כן, כן, כן.
ואז הילד עומד עם כל היופי, ורוצים לצלם אותו, ומי שרוצה לצלם אותו, אנחנו פחות בעניין, אגב, אני חייב להגיד, אבל
כן, אתם ירדתם
מאובססיית
התיעוד.
לא,
אך איך אני איתך, וואו.
כן, לא עושה לי את זה, כל האובססיות.
אני יכול לחזור מטיול.
אני לא אומר שפה ושם אני לא דופק איזה קליק, כן? אבל כל החיים למען, התיעוד, מזמן אני חושב שמרוב תמונות באמת כבר לא רואים כלום. אבל לא משנה, הרבה הורים רוצים לצלם את הילדים שלהם, ורוצים שיצא להם טוב, אבל בסוף יצא להם כזה מאפן, והפרצוף של הילד מאפן, כי הוא הסתכל בדיוק לשמה, והוא עמד לא נכון, וכל העמל לא מתועד, ואין תמונה טובה לשלוח לסבתא, וזה ממש ממש מבאס.
בוא נאמר את האמת, כולנו ראינו אי פעם תמונה של ילד ספציפי, בתחפושת ספציפית, שממלאת את כל קרביך במיץ חם וערגה, נכון? ואתה גם רוצה כזה. אבל תכלס, ילד שלא בכה בתחפושתו, הוא ילד שלא לא חגג את פופו.
נכון,
תחפושת אל הרוב דבר לא נוח.
אבל, נכון, אבל אתה, אנחנו מדברים, הצילום הוא בבוקר, כשיוצאים מהבית, הבכי יבוא בעשר. אתה יודע, אחר כך הילד ייפטר מהתחפושת, היא תיעלם בגן, היא תחזור בחתיכות. בסדר, הנה דפנה תלמון, צלמת סטילס, ואומנית, שלום דפנה, מה העניינים?
היי דפנה.
דפנה, היי דפנה.
אני כבר צוחקת ברקע מהפתיחה. וגם אני
חורה,
בכלל.
איך באמת, יודעת, לא כל התחפושות הם מין דבר כזה נוח שאת אומרת, ולא כל הילדים הם כאלה שאת אומרת להם חייך למצלמה והם מחייכים למצלמה. תני איזה טיפ, איזה סוד.
וטוב שכך.
כן, נכון.
אני חושבת שיש שלושה דברים שעושים את הצילום, גם עם ילדים סרבנים. קודם כל, לדבר אליהם ולא עליהם ולא מעליהם, אלא אני כצלמת, כשאני באה לצלם, נגיד משפחה וילד אחד הוא הילד הסרבן, אני מדברת איתו, אני מצחיקה אותו, אני משתפת אותו, הנה, תראה. ואז הוא רואה ורוצה להיות חלק או להיראות טוב כמו כולם. זה הרי ילדים שרגילים להצטלם, אתם אומרים הקליק, גם אני אעשה בסוף קליק, הם רגילים להצטלם, הם רגילים לראות את התמונות תוך כדי. ומהמקום הזה אתה מראה את התוצאה, או שאומרת לו, אם יש זמן, אתה יודע מה, תחזור כשתרצה. הרבה פעמים באירועים יש זמן. אז תחזור אליי כשתרצה, כשתהיה מוכן, והם באים, וכשהם רואים את התוצאה, הם רוצים עוד תמונה ועוד תמונה. אז אלה השלושה הדברים העיקריים שחשובים.
שאלה אליי. עקרונית, שאלה עקרונית דפנה. כן. כשאת פונה כן. אל הילד, את פונה כן. אליו כילד בתחפושת, או כאל סמי הקבאי? זאת אומרת...
וואו, שאלה קשה מאוד.
הרי ילדים...
תקשיב לי, סמי.
כן. יש ילדים, ובאמת, הרי בשביל זה פורים, הילדים שאני מעריץ, הם ילדים שנכנסים לגמרי, סטניסלבסקי, ממש, הם נכנסים בדמות, לגמרי. ונו, מניסיון זה...
אתה יודע מה, במחשבה אני בטוחה שאני פונה אל הדמות. אם אני מזהה אותה, אני צריכה להתעניין אצל ההורים. אני אתעניין אצל ההורים קודם. מה זה הערב רב של דברים ש... איך הוא מכתיר את עצמו? כן. מה, סמי הקבאי חייב תמונה שתיראה כמו סמי הקבאי. כן, ברור.
כן, ברור.
סולם, אש, כל זה.
ברור.
איך להעמיד אותם?
איך להעמיד אותם? כשאתם מצלמים את הילדים שלכם, תעמדו בגובה שלהם, לא תמונה שאתם מעליהם, כי אתם הרי גבוהים מהם, אז תתכופפו ושתצלמו בגובה של העיניים שלהם, אז התמונה במימדים נכונים. אור לא אור, כשאתם מצלמים אותם והשמש מאחורה, אז או שהילד חשוך או שמאחורה שרוף, תסתובבו כולכם כאשר השמש מאירה את הפנים של הילד. אלה הטיפים ככה על רגל אחת. אחרי זה אפשר לעשות העמדה שקשורה לתחפושת. אם הוא סמי הקבאי, אז שיראה סמי הקבאי.
כן, בראש הסולם, כמו שצריך. זהו, כמה יצירתיים אפשר להיות עם ילדים רכים, באמת?
תראה, אני לא מצלמת סטודיו, אני מצלמת טבעית. יש סטודיוים שעושים מעל ומעבר בכל הניובורן, וגם פורים וכו'. אצלי התם הזה, תמונה שהיא טבעית, שהיא בלוקיישן, במיקום שכל מצולם בוחר. ואז אפשר להיות יצירתיים כל עוד הסביבה מאפשרת את זה.
יופי. טוב, מודים
כן,
לך.
כן, כן, לא, אני לגמרי רואה את דברייך. זה, כן, כן. צריך לציין ששלוש שנים את שמרת על בעלי חיים בדירות של אנשים אחרים.
נכון, אני מציגה את זה בראשון שני הקרובים בפצ'קוצ'ה, בחל התרבות.
את נותנת חלק בפצ'קוצ'ה.
פצ'קוצ'ה, למי שלא יודע, זה אירוע של הרצאות קצרות כאלה, נכון?
ולא רק, בכלל,
זה לפני שהמציאו את טד, היה פצ'קוצ'ה.
פיצוצי אומנות כאלה.
פורמט יפני שבו אמנים, יוצרים, אנשי תרבות, מקבלים 6 דקות ו-40 להציג פרויקט. אז אני את האורח חיים שלי העברתי לעבודת אומנות כשחילקתי את החפצים שלי עטופים כמתנות.
וואו, למי?
כן.
נשאר משהו?
לכל מי שהגיע לגלריה. לא, נשאר מה שצריך בשביל לחיות, אבל לא הרבה מעבר לזה.
וואו, אז מה, אתה עכשיו חיה ריקה מחפצים?
עדיין, וואי, אנחנו נעשה ספוילר, תבואו ביום ראשון
ושני. אני לא ביום ראשון, ואני פשוט, זה פשוט נשמע לי, זה התגשמות של החלום שלי, פשוט לחלק הכל ולהישאר עם אצבעון וגליל של נייר נצמד. מה?
לגמרי, הפרויקט הבא שלי היה להגיע לאנשים שרוצים להתחיל את התהליך ולקחת מהם ארגז ולעשות מזה מתנות. והפנטזיה היא לצאת באוטוגלידה, בגיפט קאר, מצפון ועד דרום.
וואו.
ולעזור לאנשים
יפה, יפה.
לשחרר ולחלק ארוז כמתנה.
דפנה תלמון, צלמת סטילס ואומן.
צילמתי בפרויקט ישן שלי בטלוויזיה, הרחת אותי. אז הנה, סגרנו את כל הפרויקטים. צלמו בגובה העיניים, השמש מהירה על הילדים, ובואו לפצ'קוצ'ה.
כבר פחדתי שאת הולכת להגיד שאני הייתי בעל חיים. שאני הייתי בעל חיים שאת שמרת פעם. אוקיי, בסדר. תודה רבה, דפנה.
שלום, שלום. הנה אנחנו יוצאים להפסקה, ואחר כך על הכתרות הפורים שמתרחשות במוסדות החינוך של הנוער
הציונות
הדתית. לא שמעתם על זה, אבל זה מרתק. תכף תשמעו מיד.
אתם מאזינים לגלי צהל.
הורים יקרים, משרד החינוך שמח להזמינכם לרשום את ילדיכם לבית הספר של החגים. מסגרת חינוכית מסובסדת לילדי הגנים בני 3-6 ולילדי כיתות א' עד ג', 5 ימים לפני חופשת חג הפסח, בזמן שההורים עדיין עובדים. מסגרת מסובסדת לילדים, תוכנית העשרה בתחומי האומנות, התנועה, התרבות והמוסיקה. מהו? ההרשמה בעיצומה. תנו למחלקת החינוך ברשות המקומית או ייכנסו לאתר משרד החינוך. חג שמח!
הבנק שלי יודע שאני תמיד מחזיר הלוואות בזמן. הוא גם היחיד שיודע את זה.
אתה יודע מה? זה כבר לא נכון. באפריל בנק ישראל משיק מערכת נתוני אשראי, שתאפשר לנותני אשראי נוספים לדעת שאתה מחזיר הלוואות בזמן.
ומה זה אומר?
שמעכשיו הם יתחילו להתחרות עליך.
מערכת נתוני אשראי, מתקדמים לצריכת אשראי חכמה יותר.
רוצים ללמוד מקצוע מבוקש? אתם מוזמנים לאורט פתוח, שבו תוכלו לשמוע על מגוון המסלולים ללימודי הנדסאים. לנרשמים תינתן הנחה בגובה דמי הרישום. אורט פתוח, יום רביעי, 27 במרס, 6 בערב. מכללות אורט, לא סתם תואר, מקצוע.
רני, תראה, צופית גרנט.
איפה, בטלוויזיה?
לא, באחווה.
יום פתוח באחווה, הרצאה של צופית גרנט, רב שיח, פאנל של מנהלים יזמים בחינוך, ומידע על מסלולי הלימודים, פסיכולוגיה, מערכות מידע ניהוליות, חינוך לתואר ראשון ושני, הפרעות בתקשורת, מדעי החיים בשילוב מעבדנות רפואית, אגרוטק, אפיק מעבר לרפואה ועוד. נפגשים באחווה ב-27 במרס. אפשר להגיע גם ברכבת. לפרטים, כוכבית 3622.
מכללת אחווה, הסטארט-אפ של האקדמיה.
בחג הפורים הקרוב, גלי צהל יוצאת לשמוח ברחובות. שידורים מיוחדים מהקרנבל בחולון. מצטרפים לאדלוידה וחוגגים עם ההמון. הגר קרני ודפנה דקל יעיפו לכם את הגג. וגם עם בר גזית ואיתי הרמן, עם כל מה שמעניין לדעת על החג.
חוגגים פורים מהאדלוידה בחולון. חמישי, מ-12 בצהריים, בגלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד וג'קי לוי עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
מדברים על הכתרות, ג'קי, תכניס אותי לעולם הקסום הזה.
תראה, העניין של פורים הוא נהפוך הוא?
כן.
אז דווקא במוסדות שבהם ביתר ימות השנה יש חוקים, הייתי אומר, די קשוחים, זאת אומרת, הנאורים הם לאו דווקא חתיכת לונה פארק מתמשך, דווקא שם, פתאום בימים לפני פורים, באמת הופכים הכל, מה שאומרים, שהופכים הכל, אני מתכוון ממש ברוח הקרנבל, לוקחים את הדבר הכי מקודש, את הרב, ומחליפים אותו ממישהו מהחבר'ה. איך זה באולפנות? תכף נבין, אבל לוקחים באמת את הסמכות הדתית העליונה, וכמו שבמקומות מסוימים בוחרים ראש עיר חדש ל... אתה יודע, בעיר הנוער או דברים כאלה.
ראש עיר הנוער, כן.
כן, וסביב הכתרתו של הפרחח הזה, כרב הזמני של הישיבה, יש וחדול אירועים. אנחנו למשל...
אני רק תקח אותי צעד אחד אחורה, מה זה הרב של הישיבה?
הוא כאילו גם המנהל של המוסד, וגם הראש החינוכי רוחני של המקום, הוא, אתה יודע, הוא כמעט אל, הייתי אומר, אוקיי?
וואלה.
אבל הנער הזה פשוט עושים שחוק מכל העניין. אצלנו בישיבה לפני 453 שנה פחות או יותר הצנחנו באחד הערבים את הרב כל יום הכתרנו מישהו אחר, השתגענו, והצנחנו אותו כביכול בסנפלינג, כאילו מהשמיים, כאילו המשיח הגיע, לא בסנפלינג, בסוג של אומגה מאוד לא בטיחותית, כלומר, היה קשר באמצע החבל, הוא היה צריך לקפוץ את זה בעצמו. כי לא מצאנו חבל מספיק ארוך. אני באופן אישי מרחתי את החבל, 100 מטר חבל בגריז, לילה שלם. זה מה שעשיתי. לילה שלם. כי הרעיון היה שהוא ינחת ישר על חמור, שאותו גנבנו, אני כבר לא אגיד מאיזה מושב. ממושב שכן.
עדיין מחפשים אתכם?
אני מניח, אני חושב שהתיק כבר נסגר.
הנה רחלי רוטנר כתבת מקו, חובבת הכתרות. מה זאת אומרת רחלי, חובבת הכתרות?
חובבת את הקונספט. בזמנו גם הייתי מגיעה להכתרות באופן קבוע, היו מזמינים אותי. כן, זה...
מה העניין?
שאין מה לעשות.
מה, גם אחרי חוק לימודייך המשכת לבוא ולהציץ מבחוץ?
אחרי חוק לימודי, אתה יודע, אבא שלי גם הוא מורה בחלק מהאולפנות האלה, אז תמיד היה לי איך להגיע בתור הבת של, הייתי מגיעה גם לפני, לפני שלמדתי בעצמי באולפנה, הייתי מגיעה איתו להכתרות שונות, וזה באמת טקס מאוד... מאוד הופך עולמות, כי בעצם הוא באמת הוא לוקח את הדבר הכי, אצלנו זה היה גם באולם שהיה גם בית הכנסת, אז פתאום בית הכנסת נהיה המקום שבו גם עושים את ההשגה הגדולה, הכתרת הרבנית פורים, זה לא רק הרבנית פורים עצמה, זה גם טקס ההכתרה שלה, שהוא בעצם הפקה גדולה ומושקעת שמתרחשת בבית הכנסת, ו... מחכים את המורים ועושים מערכונים ועושים פירוטכניקה וכל מיני פעלולים.
אני מבין ש... רחלי, אני מבין שאחד הדברים הכי חשובים ככה ממה שאני שומע זה איך נכנס או איך נכנסת הרב או הרבנית. שם מושקעים משאבים מטורפים.
כן, אנחנו גנבנו חמור, אבל אנחנו באמת, כן.
Okay. קודם כל, שמעתי על האומגה המצ'וקמקת של ג'קי, ומסווה ומעלה אצלנו, הצניחו אותה בהליקופטר.
בהליקופטר? אמיתי?
כן, כשהייתי, כן, למדתי באופנת המנה. זה לא היה הרבנית שלי, כלומר, הרבנית שלי הייתה אחר כך במוסד אחר, אבל בהכתרה של אחת מהשכבות, הצניחו אותה בהליקופטר.
שנייה, אנחנו מדברים פה על כסף או על יצירתיות? החבר'ה, מה, הבנות בנו הליקופטר?
הבנות, תראה, כל ההפקה של הכתרת רבנית פורים היא לא רק ההכתרה שמתרחשת בחודש אדר. בתי ספר שעושים איזה הפקות ענק, בדרך כלל כבר בתחילת השנה, כבר בתחילת שנת י' ב', מתחילים להתעסק בנושא הזה של גיוס כספים, שיווק, חסויות, זה פרויקט ענק שהוא כבר מתחילת השנה מתחילים. כן. באולפנות הרבה פעמים מקימים חנות ממתקים, שמוכרים בבית הספר ממתקים, וההכנסות הם כולם קודש להכתרה. אז לאט לאט אוספים, יש בתי ספר שאני יודעת שאני ריאנתי חלק מהם, יש בתי ספר וישיבות שמתגייסים לעבוד באיזושהי חברה טלמרקטין או משהו כזה כדי לגייס כספים, וכל זה בעצם פרויקט שגם שוב תלוי בבית הספר. יש בתי ספר שבאופן אידיאולוגי הם נגד הפקות ענק ונגד הוצאות כספיות גבוהות, ושם אתה יודע בדרך כלל בישיבות גם, ושם פשוט יעלו על שולחן, יתופפו על השולחן ויכניסו את הרב. אבל בתי ספר, בדרך כלל גם אולפנות פרטיות, בתי ספר שקצת יותר יש להם תקציב, שם באמת יש סביב זה תחרות כל שנה, מי יעשה את ההפקה הגדולה ביותר, מי יהיה לו את הכניסת רב רבנית פורים הזכורה ביותר.
כשרב רבנית פורים זה אחד התלמידים, אני מבין, שהוא נקבע על פי מה?
אחד התלמידים. תלוי, יש בתי ספר, אני מניחה שככל שהמקום הוא יותר, תלוי הרי בזמנו, אני יודעת שהרב קוק היה גם כן רב הפורים בישיבה שלו. אני מניחה ששם בחרו אותו על פי רמת הידיעות בתורה שלו. זה משתנה בבתי ספר, זה יכול להיות התלמיד חכם הגדול ביותר בישיבות מסוימות, וזה יכול להיות פשוט תחרות פופולריות לכל דבר, כמו פרום קווין ואולפנות, שפשוט הבחורה הכי פופולרית נבחרת בהגרלה שכבתית.
תגידי, בתור הבת של המורה, הצוות החינוכי עומד בטקס הזה, שגילמה אותו?
אני גילמתי אותו, כן.
וואו.
במחזה פורים כאילו?
זהו, ההפקה היא בדרך כלל יכולה להיות גם הצגה, בוחרים איזשהו נושא, הצגה יכולה להיות כל מיני נושאים, אצלנו זה היה מערכונים בנושא התנ"ך, ואחד המערכונים היה כביכול שהכיתה שלנו, שמגיע המורה למוזיקה, שזה אבא שלי, ואני גילמתי אותו, וגם צוחקים על המורים, בדרך כלל המורים משתפים פעולה, גם ידוע בבתי ספר כאלה שחודש לפני פורים, ניגשים למורים, מבקשים להם את הכובע שלהם, את הכיסוי ראש, את הכיפה המפורסמת, את הווסט המפורסם, משאילים להם בגדי יקר, כדי לגלם אותם בהכתרה.
אני מניח שהגילום יש בו יותר טוב לב וראיית החיובי מאשר ביקורת סרקסטית, כן.
תלוי מי יוצא עם מה. אנחנו הצלחנו אגב להחדיר עם יורשי לי כמה בדיחות גסות לתוך ההכתרה בלי שהמורים הבחינו בהם.
כמה גסות? כן. כלומר, אוקיי, עקפתם את הרדארים, מה שנקרא.
יש אבל... תמיד את המתח הזה בין הרצון להשתולל כמה שיותר עם ההכתרה, לבין בסופו של דבר ההכתרה היא בחסות המורים והנהלה, צריך גם לשחק לפי החוקים שלהם, וגם לנסות טיפה למרוד, אז זה המקום שבו מתגלים תמיד המתחים של המרד.
ומי שהוכתר המוכתר או המוכתרת, מה אז? זאת אומרת, הבנתי שההכתרה זה עניין גדול, אני כמו כל סלב מדרגה א' עד דרגה 17, מקבל אין סוף בקשות לאיחולים בווידאו עם וואטסאפ של שם שמו, ואני כמו טמבל מקליט ברכות למשהו שאני לא יודע מה הוא בכלל ולמה זה טוב.
זה מאוד מרגש, אני לא יודעת אם ג'קי חווה את זה אגב, אבל יש לי זה סגירת מגל מאוד גדולה כשיום אחד ביקשו ממני לצלם ברכה להכתרה, כי אני הייתי זאתי בין השאר שהייתי אחראית לצלם ברכות של סלב.
הזמינו אותי להנחות טקס הכתרה לפני כמה שנים, טקס הכתרה באותה ישיבה שממנה העיפו אותי, את מבינה? את מדברת על סגירות מעגל? כן, גדול.
זה לא מעגל, זה אליף סיפור. אז מי שהוכתר המוכתר, מה אז?
לא, זה אנטי קליימקס. אחרי שהוא מוכתר, מה? מה אתה מצפה? שיזמינו אותו להשקות?
אני לא יודע.
לא, עושים עם משחק הזה כאילו הוא כביכול הופך להיות מנהל בית הספר ליום יומיים, אבל...
אוקיי, ומה הוא עושה בתפקידו זה?
דרשה. הוא אמור לתת דרשה מטורללת במקומות באמת טובים, באמת, הפעם הראשונה שהרגשתי שאני יוצר משהו בעל ערך, זה כשכתבתי דרשת רב פורים אי שם, אז.
אבל אצלנו זה לא היה רק דרשה, זה היה גם תקנון חוקים.
כן.
וכביכול הוא אמור להפוך על פניו את בית הספר עם חוקים חדשים, אבל תכלס, בגלל שלימים של פורים, גם ככה לא, אין מי יודע מה... לימודים קשים בימים האלה, אבל למעט שיש, אז הוא ממתיק אבל לחוקים, חוקים של למשל כשהמורה נכנסת צריך לשיר שיר כל פעם, כל שעה צריך לאכול עוגה, לא יודעת, כל מיני שטויות כאלה שכאילו אמורות להפוך את יום הלימודים לכיף יותר.
תגיד, הגבולות ברורים לכל המשתפים של החגיגה הזאת, או שלפעמים התחושה היא ש... שמותחים את הגבול ובודקים טוב טוב בזווית העין.
תמיד בודקים, יש, איפה שאני שמעתי, תמיד יש מתחים ומנסים קצת לפרוץ את זה, בסופו של דבר גם תלוי בבית ספר וביחסים בין המורים, בין ההנהלה לתלמידים. תמיד יכולים להיות טראבל מייקרים שינסו קצת ללכת יותר רחוק. היו כבר נושאים של הכתרות שבוטלו ברגע האחרון, אני שמעתי כל מיני בדיחות על מורים שבסופו של דבר הביאו לביטולי טיולים שנתיים, כן. וכל מיני סנקציות כאלה.
על זה אנחנו נשמע תכף, על זה אנחנו נשמע תכף בסקירת הכתרות. מלומדת ומושקעת בפני עצמה.
יפה. רחלי רוטנר, תודה רבה.
וכיף, ופורים
שמח. פורים שמח. פעם ראשונה שאנחנו מדברים עם חובבת הכתרות, אני חושב, באמת. יפה, יפה.
הנה עוד אחד, אבל יש לנו עוד אחד בקנה. איתמר אוחנה הלב, עורך המשנה שלנו, שהוא גם חובב הכתרות.
הייתי אומר אפילו חוקר הכתרות.
חוקר הכתרות, בדיוק.
תודה, תודה על התארים, זה מחמיא מאוד, אני חייב לציין.
איך זה תפס אותך פתאום? זה זיכרונות קשים מימי התיכון שהיו אצלך אך אתמול כזה?
זיכרונות נהדרים, למה זיכרונות קשים?
אוקיי, אוקיי.
הייתי מעצבת המוביל של ההכתרה, הייתי זה שחיכה את הרבנים וחטף סתירות על זה אחר כך בציונים בסוף השנה, אבל אפשר לדבר על זה רבות, אבל אני באתי כדי לעשות לכם באמת איזושהי סקירה, ורחלי הזכירה בקטנה כמה סוגים של הכתרות. צריך להבין שהרגע הגדול בכל הכתרה, זה הרגע בו רב הפורים נכנס, כי אף אחד לא יודע מי הוא רב פורים, שומרים על זה בסוד.
שומרים על זה בסוד,
וואלה. בדיוק. אז רחלי הזכירה באמת...
מי קובע?
אז מי קובע? התלמידים בינם לבין עצמם, או בשיתוף עם המורים בדרך כלל.
אבל אתה יודע, אנחנו חיים במדינה שאין סוד, מה, אין הדלפות?
אז תראה, יש הדלפות, אבל הדלפות כמו הדלפות, עד הרגע האחרון לא יודעים אם הן אמת, אמת או לא.
אתה מבין? ובסוף זה נתניהו.
ובסוף זה... אתה אמר. אז ככה, אז רחל הזכירה הליקופטר, זה דבר שהוא, אני גיליתי שהוא מצוי, זאת אומרת, אני שמעתי גם לפני יותר מעל 10 שנים בהכתרה שלדוגמה מחזור של אחי עשה, וגם שמעתי לפני שנתיים באיזושהי תיכון אחר בארץ, אבל תנו לי טעימה.
אני חושב שבמדרשיית נועם בפרדס חנה,
נכון, לפני שנתיים.
הופיע מסוק לפני שלצהל היה מסוק.
אז מסתבר שזה הרבה יותר מצוי ממה שאני יודע. אבל צורות אחרות שבהם הכניסו את רב הפורים, אני שמעתי על אומגה מהמבנה הסמוך לבית הספר, שבעצם רב הפורים עשה אומגה על המבנה הסמוך וככה ירד לתוך הרחבה, או דוגמה אחרת, בישיבת נתיב מאיר, כשעזר ויצמן עוד היה נשיא, אמרו לכל הישיבה שהוא מגיע לביקור, הייתה התארגנות מאוד מאוד גדולה של כל הצוות, וניקו את כל בית הספר, וצבעו וכולי. בסופו של דבר, מי שיצא משיירת הרכבים שהגיע היה רב הפורים.
וואו.
לגמרי, וואו. עוד בישיבה במרכז הארץ, לא נזכיר את שמה, אתם זוכרים את היפה והחנון? אתה פעם תוכנית כזאת?
כן, בטח, בטח.
אחד מהמשתתפים שם היה בחור בשם אור שוחט, הוא היה בוגר של ישיבה תיכונית, דתי לשעבר, הכתירו אותו בתור רב הפורים, והוא נכנס לבית הספר רחוב על גמל.
אוקיי.
אוקיי, במרכז הארץ. ככה מנסים, כל שנה מנסים לגוון ולמצוא בעצם את ה... את הצורה הטובה ביותר להכניס את רב הפורים, אבל טיפה על ה...
מדובר בגיוונים של כלי תחבורה, בגדול, נכון?
בגדול של כלי תחבורה, אם זה רכב אמבולנס, או רכב של רבי נחמן, או האוטובוס התיירים של תל אביב, מדובר סך הכל בכלי תחבורה.
זה כמו ההבדל בין האח הגדול לבין 20-25, אתה יודע, זה, כן...
משהו בסגנון הזה. עוד דבר מעניין שלא קשור דווקא לכלי תחבורה, חבר סיפר לי שבאיפה שהוא למד, עשו פעולת הסחה. מה עשו? בנו איזושהי בובה, שאותה השליחו מגג הבית ספר בטענה שזו הכניסה של רב הפורים, וכאילו רב הפורים נפל, ואז רב הפורים יצא בעצם ממקום אחר, אחרי שכל הבית ספר היה על הרגליים, או באמת, פעם עשו תהלוכת קבורה כזאת מלאה, ורב הפורים פרץ מתוך ארון קבורה, יש כל מיני, באמת משתדלים להיות כמה שיותר יצירתיים. אני כן אספר אבל שבאמת רחל הזכיר את...
תן לנו סיפורים על פיצוצים, תן לנו סיפורים על רגעים שבהם קמו חבר'ה מהצוות החינוכים, הרבנים, ואמרו עד כאן, עם כל הכבוד לפורים.
אז באמת אירוע שגם עלה לכותרות בחדשות לפני כ3 שנים, גם כן ישיבה במרכז הארץ, שבעצם יצרה איזשהו פרומו, בשנים האחרונות עושים פרומוים להכתרה שמעלים ליוטיוב ומשתפים ברשתות, ובואו נשמע, אני הכנתי איזה קטע קצר מהפרומו הזה ששודר, בואו נשמע רגע.
מה אתם עושים?
אנחנו עושים פרומו להכתרה.
מה מצלמים?
אמרתי פרומו! פרומו!
בעצם מדובר פה, לקחו שני חבר'ה צעירים מהשכבה, הם התחילו לצלם, רואים בסרטון, כאילו הם מתחילים להישחב איזושהי מיטה, לא להתפשט, ואז נכנס הבמאי וצועק פרומו, פרומו, כמובן שאנחנו מבינים שהם לא התכוונו לפורנו. אותה ישיבה, הנהלת אותה ישיבה הכריזה שלא תהיה הכתרה באותה שנה, ואני חושב שכך היה, בעקבות הסרטון הזה. כן, קבל.
בתקופה שלי, רק על זה שחשדו בך בהנהלה, שאתה מכיר את השיר הזה, כן, על זה היו מפוצצים, כן.
אני יכול לספר שיצא בשכבה שלי, אנחנו נגענו גם כנושא רגיש מול איזשהו אחד מהמורים, אחד מהרבנים, ואנחנו התנצלנו, היינו צריכים להתנצל לאחר ההכתרה. דברים כאלה קורים, זאת אומרת, אני משער שכל שנה יש איזשהו מורה שנפגע, לא לכולם יש אור של פיל, וזה בסדר. אז באמת רחלי דיברה על העניין הזה של גיוס הכספים. באמת הכתרות בישיבות תיכוניות, באולפנות, זה משהו שנע בין ה-20,000 ל-50,000 שקלים פחות או יותר. המחזורים באמת עובדים כל השנה בשביל לגייס כספים.
אבל זה הילדים מביאים, זה לא ההורים משלמים, זה דבר מדהים.
לא, 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 זה הכל, כן, תלוי איפה. מעסקים, מעסקים שנפתחים שם, כן.
זהו, אז תלוי איפה. יש מקומות שהישיבה או בית הספר נותן איזשהו מימון, כן, של לפעמים גם באמת עשרות אלפי שקלים של מימון מטעם הבית ספר, וזה בסוף בא מההורים, מהתלמידים. ויש מקומות שאומרים, אנחנו לא מממנים בכלל, אנחנו רק מה שאתם תביאו. אני יכול לספר שוב שאיפה שאני למדתי לצורך העניין, עשינו יחסית קטן וצנוע, אני חושב שלא הוצאנו יותר מ-500 שקל על כל ההכתרה, אבל באמת עשינו איזו משהו באמת קטן. אם שאלתם את עצמכם איפה כל הדבר הזה התחיל, כל העניין הזה של ההכתרות, mm-hmm. מכירים את המונח פורים שפיל?
כן.
אז פורים שפיל, אי שם במאה ה-16 יהודים התחילו לעשות הצגות ולהמחיז את מגילת אסתר באופן מאוד מאוד קיצוני, לפעמים גם קיצוני במובן עשו צחוק מהמגילה, לגררו את זה גם למובנים המיניים של העניין, ובעצם במהלך השנים...
לא צריך לגרור הרבה, בוא נאמר את זה
גם. אתה בהחלט צודק. במהלך השנים בעצם זה הפך להיות איזושהי הצגה שהיום אנחנו מכירים אותה רק באמת בתיכונים הדתיים, ובאמת רוב הציבור לא חשוף לזה, אבל צורך העניין, הדלוידה בתל אביב בתחילת בשנת 1925 משהו כזה, הייתה אירוע אתה זוכר כמובן
כמו אתמול
כל יושבי הארץ הגיעו אליה, ושם היה בעצם איזושהי סוג של הצגה מרכזית, זה היה האירוע המרכזי, הצגה שממחיזה את אירועי הפורים.
צריך לזכור שהשיר חנה להתבלבלה זה שיר על שני על זוג הפולאים שמגיעים פעם ראשונה בחיים שלהם לתל אביב כדי לראות את ההצגה הזאת, ולא יודעים את נפשם.
אוי וי, אוי וי, אבל זה שיר שמתאים באמת לפורים. עוד נקודה אולי שסתם מעניין לגעת בה, זה שהרבה פעמים מי שמוביל את אירועי ההכתרה, זה לאו דווקא אותם התלמידים המצטיינים והטובים, אלא דווקא החבר'ה שמאחור, וזה איזושהי פלטפורמה לתת להם במה מבחינה חברתית במחזור, באמת לתת להם להוביל את כל האירועים האלה, ולפעמים אנחנו גם פוגשים אותם אחר כך. ג'קי סיפר לי שהוא, אתה היית כזה ג'קי?
אני חושב שכל הדבוקה הראשונה של הדוסים הצעירים שהשתלבו בגלי צהל, ולאחר מכן בעוד מקומות בתקשורת, אם אני יכול למתוח ביניהם מכנה משותף, המכנה המשותף הוא המקום המרכזי מאוד שהם תפסו בבניית טקסי הכתרה בישיבות שלהם, הרבה יותר מאשר הצטיינות בלימודים או משהו.
נהדר.
אורי אורבך. אני מניח שם. כן. אורי עדן, ספר אגב חדש שלו יצא היום. יש מניין בבניין.
נכון.
חמוד מאוד לאנשים מהמגזר. איתמר אוחנה לב, עורך המשנה שלנו, תודה רבה רבה.
תודה רבה.
הנה אתה ממש לפני שחרור, פתאום מתברר שאתה גם טלנט.
די.
אז להתראות לך. העורכת הראשית של התוכנית היא נעמה שוחט, עורך המשנה כאמור, איתמר מפיקים, נוגה סמדר, אלה הדרי ועומר עובדיה, טכנאי מיכאל אבו, ואצלכם בירושלים?
צביקה אליהו.
יופי.
נכון, ומוטי זדה.
יאללה.
פורים שמח.
להתראות, שלום.
פורים אלגרי, יאללה, ביי ביי.
להתראות, מחר נהיה פה עוד הפעם.
בחסות חברת מנרב, המציעה השקעה לים. תשואה על ההשקעה ושכר דירה מובטח לשלוש שנים מרגע הרכישה. מנרב.